ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף נון. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה בדף נון עמוד א'. אתם רואים מיד סימונים, צורות, צורת כתר שמבליט רב אילה ומשולש וגם במוספר שלוש, באושה התקינו. זה אומר שהתחלנו בשיעור הקודם סדרה של מימרות של רב אילה, שהוא מביא שלושה מתוך חמישה תקנות אושה, המספר ארבע וחמש בהמשך כבר מובאים על ידי אמורים אחרים. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מספר תקנת אושה מספר 3 בעניין הוצאות למען עניים, המבזבז על יבזבז יותר מחומש. הגמרא, אמר רבי אלעזר, באושה התקינו, המבזבז, כמו מי שנותן צדקה לעניים, אל יבזבז יותר מחומש. רש"י כותב מחומש שבנכסיו שלא יצטרך לבריות. תוספות השני פה כותב אל יבזבז יותר מחומש, מפרש בירושלמי שפעם ראשונה יכול לבזבז חומש, ומכאן ואילך בכל שנה ושנה ייתן חומש הרווח. ממשיכים בגמרא, תניא נמי הכי, ברייתא שמסייעת לדינו של רב אילה. המבזבז היבזבז יותר מחומש, שמה יצטרך לבריות. ומעשה באחד שביקש לבזבז יותר מחומש, כמו להוציא יותר מחומש, ולא הניח לו חברו. ומנו מי זה החברו שלא הניח? רבי ישבב. וימו לגרסה אחרת בסיפור בעניין שמות, רבי ישבב הוא רצה להוציא יותר מחומש ולא הניח, ולא הניחו חברו. ומנו מי החבר? רבי עקיבא. אמר רב נחמן ויתמר רב אחר ביעקב, מהי קרא? מה הפסוק שיכול לשמש כבסיס לדין הזה? תשובה, וכל אשר תיתן לי אסר אסרנו לך. אנחנו רואים שיעקב אבינו אומר פעמיים מעשר, שני עיסורים זה חומש. הגמרא שואלת, והלא דמי עיסורה בתרה לעיסורה כמה? אם אתה מתבסס על הפסוק הזה, לא יצא לך חומש. אחרי שאתה מוריד, אם נגיד היו, נגיד במספרים, 100 שקלים, הורדת 10, אז כמה נשאר? 90. מה זה עשירית מ-90? 9. 9 שקלים. אז זה 19 שקלים, זה לא חומש של 100, חומש של 100 זה 20. אז איך הפסוק הזה יכול לשמש אותנו? הגמרא עונה, אמר רב אשי, הכוונה בדברי יעקב, אסר אסרנו, אסרנו לבטרה כי כמה, ההפרשה נקרא לזה, המעשר השני יהיה בגודל, בכמות של הראשון. אז אם הראשון, למשל בדוגמה שלנו היה 10 שקלים, אז גם מה שנשאר הוא יוריד 10 שקלים, אז זה חומש מהסך הכל. אמר רב סימי בר אשי, ושמועות הללו מתמעטות והולכות. אנחנו התייחסנו לזה בשיעור הקודם, אז מי שפספס את השיעור הקודם רק נזכיר בקצרה. בתקנות הראשונות שהביא לנו רב אילה בממתת עמוד ב', מספר 1 ו-2, אם ניקח מספר 1, שמה כתוב, במם ת' עמוד ב', אמר בילה, אמר ריש לקיש, משום יהודה בן חנינה, באושה התקינו. אז כמה שמות הקדימו באושה התקימו? 3 שמות. בדין השני שהביא רב אילה, שמה כתוב, אמר בילה, אמר ריש לקיש, באושה התקינו. אז כמה שמות קדמו באושה התקינו? 2. ובמספר 3, כאן, במה שפתחנו היום, יש רק רבי אלה, הוא לא מצטט עוד שמות. אז זה הכוונה ששמות הלא מתמעטות מבחינת מספר השמות והולכות. וסימנך, וכדי לזכור את שלושת התקנות האלו, הנה סימן, קטנים כתבו ובזבזו. בתקנה הראשונה שלמדנו בשיעור הקודם, דובר על שיהיה אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים. אז זה קטנים, הסימן לדין הראשון. הדין הראשון, התקנה השנייה של תקנה דושה, דובר על הכותב, כל נכסיו, לבנה וכו'. אז הנה המילה כתבו. ובזבזו, זה מובן, זה התקנה השלישי שעסקנו לפני כמה דקות. הגמרא ממשיכה. אמר רב יצחק, כאן תקנה רביעית, ובשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו תקנה דושה בעניין גיל חינוך, והצורה הנכונה לדרבן ילד ללמוד. אז אמר רב יצחק, באושה התקינו שיהיה אדם מתגלגל עם בנו עד 12 שנה. מכאן ואילך מעל גיל 12 יורד אמו לחייו. נסכר ברשי כדי להבין את המושגים האלו. מתגלגל עם בנו. מה זה מתגלגל עם בנו? אם מסרק מלמוד, יגלגל עמו בנחת ובדברים רכים. אז כשנראה את הביטוי הזה לגלגל בהמשך, הכוונה למשהו חיובי, נחמד. יורד עמו לחייו. עכשיו זה כשמדובר מעל גיל 12, אומר רשי, לרדותו ברצועה ובחוסר לחם. להרעיב, זה אמצעים חמורים לקראת או לגבי ילד שהוא מסרב ללמוד. אנחנו במסגרת השיעור שלנו מפת התלמוד, אנחנו לא מתכוונים להעריך ולהתייחס לטכניקות ושיטות חינוך ברמה של הלכה למעשה. אנחנו לומדים את הגמרא, וכמובן כדי לדעת בזמן הזה, לא שחס ושלום דברי חז"ל לא תקפים בזמן הזה, אבל יש להתייעץ עם גדולי תורה כדי לדעת בפועל בשטח הלכה למעשה איך לפעול. כפי שאמרנו מקודם, אנחנו נצמדים לדברי הגמרא, אבל מדברי הגמרא לביצוע ולהלכה למעשה, אנחנו במפת התלמוד לא מתיימרים לנקוט שום עמדה, עצה או כיוון. זה על כל אחד ואחד מאיתכם להתייעץ, לקבל הכוונה נכונה מגדולי תורה. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. הגמרא שואלת, איני ואמר לרב שמואל בר שילת. אנחנו מעלים קושיה על הגילאים והנקודות שהוזכרו כרגע. רב פונה לרב שמואל בר שילת, הוא מלמד תינוקות מפורסם בשס, ורב אומר לו, בציר מבר שיט פחות מבן שש לא תקביל, אל תקביל אותם. בר שיט קביל וספי לכתורה. זה צורת אכילה להכיל שור, מי שמכיר, וזה גם מובא לקראת סוף מסכת שבת, ששור שרוצים להכיל אותו כמויות, אז פותחים לו את הפה ומאבסים, דוחפים לתוך השור המון אוכל. עכשיו, משמע, אני מדגיש, זה בשלב של הקושיה, שספי לכתורה הוא מקביל ליורד לחייו. אז לפי מה שרב אומר לרב שמואל בר שילת, שכבר בן שש יורדים לחייו. והזכרנו מקודם שיורד לחייו זה רק מעל גיל 12. הגמרא אומרת, אין כאן קושיות. אם ספי לכתורה, מי הוא אינו יורד? אם הוא לחייו עד לאחר 12 שנה. דהיינו ספי לקטועה זה עניין של ללמד, להמיס עליו הרבה חומר לימודי, אבל לא בשיטה של יד ברזל, יד חזקה. ואי בעיתי, אם אנחנו נחזור לזה, כי מספרנו את מה שקראנו עכשיו כמספר אחד, עכשיו מספר שתיים. התייחסות לקושיה, ועכשיו תשובה חילופית. והיא בהתאמה, לא קשיה, אה למקרא, אה למשנה. אם נאמר שספי לי כתור הזה סוג של יורד עמו לחייו, זה נכון בהוראת מקרא. אבל בהוראת משנה זה מעל גיל 12. דיאמר אביי, אמרה לי אם. אם זה האישה שלא הולידה את אביי, לא אמא שלו, ממש אלא המנקת, מי שגידל אותו, כי אמו הביולוגי של אביי נפטרה בלידת הבן, לידת אביי. אז מה האישה הזאת שהיא נחשבת אישה עם חוכמת חיים? היא אומרת בר שיט למקרא, בר עשר למשנה, בר תלי שר לתעניתה מעית לעית, כשילד זכר מגיע לשנת ה-13 שלו, לא 13 ויום אחד, אלא השנה ה-13, זאת אומרת עבר 12 ויום אחד, עד הבר מצווה, זה הגיל שמדובר פה, יש לו להתענות תענית יום כיפור, מעת לעת, כלומר תענית שלמה, 24 שעות. מעל גיל 13, כלומר 13 ויום אחד, לא צריכים את האם של אביי, זה כבר מדורייתא. ובתינוקת, כשמדובר בבת, בת תריסר, שהיא נכנסה לשנת ה-12 שלה, גם היא מתענה תענית יום כיפור 24 שעות, למרות שהיא, כמו הבן, גם היא בשנים האלו אינם מחויבים מדורייתא, אבל מדין חינוך צריכים להשלים את התענית יום כיפור. אני רוצה לחזור לנאמר ליעל ולהסתכל על מה שאנחנו כתבנו בשוליים אצל הכוכבים קצת למעלה מפה. לפי תוספות כאן וליעל דיבו המתחיל וספי נראה לומר מגיל 5 עד 6 זה לגלגל במקרא, זאת אומרת בדרך רכות. מ-6 עד 10 ספי למקרא, וזה להמיס עליו המון מקרא, ומגיל 10 עד 12 זה לגלגל במשנה, כי צריכים לקחת בחשבון דברים שנאמו במסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. אז מה זה בין 10 למשנה? אם אנחנו אומרים שמעל גיל 12 זה במשנה, כפי שאמרנו מקודם. אז מגיל 10 עד 12 זה לגלגל במשנה, ומ-12 ומעלה זה כבר יורד לחייו. הסיכום הזה אני חושב יוצא מדברי תוספות דיבור המתחיל וספי, וגם התוספות אחריו בר שיט למקרא. אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה והסבר הסוגריים, כי כעת אנחנו רואים קטע שבסוגריים, שני מימות שבהם אביי מביא דברי אם מניקתו. אז זה מופיע, אנחנו הבלטנו אביי כבר בפפיון, ויש עוד אחד, והראשון ראינו זה היה באמת בעניין חינוך, השני אנחנו נראה זה בעניין בריאות. וכתבנו בכוכבית תם הסוגריים, מימרה השני של אביי אינו קשור לענייני חינוך. אחר סוגריים הגמרא ממשיכה בענייני חינוך ובריאות. אז מאחר שהקדמנו את מה שמחכה לנו, אנחנו נחזור לגמרא ישר. אמר אביי, אמרה לי אם, היי בר שיט, דתרקה לעקרבה ביום דמשלם שיט, אם הוא נעקץ על ידי עקרב ביום שהוא השלים את ששת השנים שלו, זאת אומרת, הוא מתחיל להיות בן שבע, אז הוא גמר באותו יום שהוא משלים את ששת ימי חייו, אם הוא נעקץ על ידי עקרב, לא חי. לפי רשי, הוא לא יחיה אם לא ברפואה בדוקה. תוספות, יש לו הסבר אחר למשפט הזה, אבל אנחנו נמשיך בגמרא. מה יעשו אותי? אז מה התרופה? אמרת, כי לפי רשי, יש תרופה, אבל אם הוא לא יקבל אותו, עם אותו רפואה בדוקה, אז הוא כן ימות. אז מה התרופה? מררת דדיה חבריתה בשכרה. המרה, זאת אומרת, זה עבר פנימי, אנחנו מכירים אולי ביטוי כיס מרה, אז יש עבר פנימי, וזה של הדיה. דיה זה אוף. והרשי מזהה את האוף הזה עם מילה לועזי. יש עוד מילה לועזית שמובא בהוצאה אחרת של השס, בהוצאת עוז והדר, מובא מילה שזה דומה למילה שגם באנגלית היום, וולטור. יש אוף שהוא אוף דורסני שידוע שאוכל פגרים, הוא נקרא כך גם באנגלית. אז לוקחים את המרה של אוף כזה לבן, דיה חבריתה, זה הווטור הלבן, ובשיחה, אז שמים אותו עם שיחר, נשפיי, ימשוך את זה, ימרח את זה עליו, ונשקי, ואז ישתה. היי בר שטה, ילד בן אחד, שנה אחת, תתארק לזיבוע ביום דמשלם שטה, ביום שהוא משלים את השנה הראשונה שלו, לא חי. מה יעשו אותי? מה התרופה? עצבתה דדיקלה, זה סיב שגדל סביב הדקל, עץ דקל, במאיה, בתוך מים, נשפה, נמרח את זה עליו, ונשקה ונשקה אותו. אמר רב קטינה, כל המכניס את בנו פחות מבין שש, מכניס אותו ללמוד תורה, פחות מבין שש, אני רוצה פשוט להוסיף פה שמה שכתוב במסכת אבות בין חמש למקרא זה בין חמש ויום אחד, היינו בשנה שישית של חייו. עכשיו אנחנו מדברים על התחלת לימוד עבור ילד פחות מזה. אז מה קורה? אז יש כאן שני פירושים בגמרא, שתי הסברים. אחד, רץ אחריו ואינו מגיעו. איקא דאמרי, חבריו רצין אחריו ואין מגיעין אותו. ותרוויו יתנו, חליש וגמיר. נחזור על מה שקראנו. אם מכניסים את הילד פחות מבין שש, מספר רומאי אחד, א', רץ אחריו ואינו מגיעו. האבא ירוץ אחריו להברותו, כלומר הילד יהיה חלש וחולה והוא ינסה להברותו להחיותו ואינו מגיעו. ורשי כותב, אין מגיעו, מסוכן הוא למות מרוב חולשו. אי קדמי בית, בית במספר רומאי אחד בית, חבריו רצין אחריו להיות פיקחין בתורה כמותו, ואין מגין אותו, ולא ישיגו אותו, כי הוא התחיל לפני כולם. ותרוויו, התנהו, ואין, מבחינת האלף ובית פן, אין כאן סתירה. שניהם מתקיימים, חליש, הילד יהיה חלש וגמיר, אבל מלומד. אי בית אימה, מספר רומאי שתיים, הדקחיש, מה שנאמר, אל תכניס ילד פחות מבין שש, זה מדובר בילד שמראש הוא ילד חלש. הדברי, אם הוא בריא, אז אפשר להכניס אותו גם פחות מבין שש. אז רץ אחריו ואין מגיעו, זה היה ב... נוכל לשייך את זה לילד שהוא כחוש, והדברי זה אם הוא בריא אז הוא יצליח. במחילה, תוך כדי הלימוד וההקלטה של השיעור עולה לי מחשבה שנייה בקשר לשורות האחרונות. אני רוצה להציע בפניכם אפשרות אחרת, טכנית, בקריאה. ראינו רב קטינה שהוא אומר כל המכניס את בנו פחות מבן שש, מה התוצאה? א', ואני מוריד מכאן את המספר אומי אחד, אני רק אומר כאן א', רץ אחריו ואינו מגיעו, והוא אבא מנסה להבורתו, להחיותו, והוא לא יצליח כל כך, הוא יהיה מסוכן למות. איקה דיאמרי, חבריו רצין אחריו ואין מגין אותו. הסבר לגמרי אחר, ככה נשמע, שאם מכניסים פחות מבין שש, הילד יצטיין יותר מכל שאר חבריו. עכשיו, כאן אני מציע לשים מספר רומאי אחד. ותרוויו איתנו. מה שמספרנו מקודם, א', בבית השני הלשנות, לפי גישה הזאת, תרוויו איתנו. חליש וגמיר. נכון, הוא יהיה חלש, אבל גם מלומד. אי בית אימה, כמו שאמרנו מקודם, מספר רומאי שתיים, הא' וב' הם לא שייכים באותו ילד, אלא א', הדקחיש, אם הוא ילד חלש, אז עליו יקוים, רצין אחריו ואין מגין אותו, רץ אחריו ואינו מגיעו. הדברי, אז אם הוא ילד בריא, זה שייך ב'. דהיינו, אפשר להכניס אותו, והוא יהיה יותר פיקח מכולם. נמשיך בגמרא, אבל לא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, מורים מספר 5 בתוך משולש, באושה התקינו שהאישה שמחרה בנכסי מלוק, בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. נכסי מלוק הם נכסים, נגיד קרקעות, לדוגמה, שהיו לאישה לפני שהיא התחתנה, היא הביאה אותם למסגרת החתונה עם בעלה. הנכסים האלו אינם רשומים בתוך הכתובה, אלא האישה בעלת הקרן, והפירות הם של הבעל. הבעל זוכה לאכול פירות נכסי מלוג של אשתו. אותה אישה בחיי בעלה מכרה את הקרן לאדם אחר, ואולי מיותר להגיד שאם אם הבעל שלה ימות, אז זה שקנה ממנה את הנכסים האלו יהיו הבעלים של הנכסים. אבל אנחנו נתייחס למקרה שהאישה מתה והשאיר בעלה בחיים. תקנת אושה חמישית אומר שהבא יכול לפנות לאותו לוקח שלקח מן האישה ואומר, יש לי זכות קדימה, תעביר לי את הקרקע שקנית ממנה, מאשתי. הגמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, באושה התקינו, האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, מה היא מכרה סך הכל? לא יכלה למכור את הפירות, כי זה כבר של הבעל. אז היא מכרה את הקרן. ואמרתי מקודם, הנפקא מינה, שאם בעלה ימות לפניה, אז הלוקח הזה ירוויח את השדה עם הפירות. אבל היא מתה לפני הבעל. הבעל מוציא מיד הלקוחות, כי הבעל נחשב בסטנדרטים עסקיים הוא נחשב הלוקח הראשון. השכיחי רב יצחק בר יוסף לרבי אבו דבקאי באוכלוסה דאושה, רב יצחק מצא את רבי אבו עומד בתוך אסיפת בני אדם כמו קהל שהתאסף, אמר לי מן מרה דשמיתה דאושה, מי המן דאמר, או מי הוא הזה שהביא או מצטט תקנת דאושה? אמר לי רבי אבו עונה, רבי יוסי בר חנינה, תנא מיני 40 זמנין ודמי לי כמאן דמאן חלי בכיסתי. רב יצחק חזר על הידיעה הזאת של רב יוסי בר חנינה, הוא זה שמביא את תקנת דאושה. הוא חזר, רב יצחק חזר על זה 40 פעם, והיה נדמה לו שזה מונח בכיסו. כעת סימונים חדשים, מעוין, ואנחנו פונים לשוליים. נושא סלש מבנה. שלוש דרשות פסוקים בענייני צדקה ובנים שיש לציין היו הנושאים שרוב התקנות אושה בסוגייתנו. אנחנו ראינו ליל מספר אחד, תקנת אושה אחד ושלוש היו בניין צדקה, ומספר ארבע היה בניין חינוך בנים. אז לכן אני מציין את זה ליצור קשר בין מה שקדם לגמרא כאן וההמשך. הגמרא, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה, ואמרי לה גרסה אחרת מבחינת שמות, רבי אליעזר, זה, מה זה צדקה בכל עת? זה הזן בניו ובנותיו כשאין קטנים. זה ממש מקביל לתקנת אושה שראינו בדף ממתת עמוד ב'. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה הפסוק שדיבר על צדקה בכל עת, המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומסיען. רש"י כותב, זה הזן בניו ונותיו קטנים, שתמיד יום ולילה הן עליו, והיא צדקה. זה שאדם מזין בניו ובנותיו הקטנים, זה במסגרת צדקה שאינו חיוב עליו בהם. אין חיוב אבא להזין את הילדים, ובפרט כשמדובר מעל גיל 6. בכל זאת, זה נחשב צדקה בכל עת. והתשובה או ההסבר של רב שמואל בר נחמני גם כן מובן, מי שמגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעשיין, אז זה בכך הוא מקיים צדקה בכל עת. הון ואושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. אבונה ורב חיסטה, חל אמר זה הלומד תורה ומלמדה, וכן אמר זה הכותב תורה נביאים וכתובים ומשילן לאחרים. ואנחנו עוד פעם, שוב פעם נפנה לרשי, זה הלומי תורה מלמדה מתקיימת בו, הרי הון ואושר בביתו וצדקתו עומדת לעד, אז שתרח ללמד לתלמידים. הדעה השנייה, ההסבר השני, זה הכותב וכולי, הספרים קיימים לו שאינם קלים וצדקתו עומדת לעד, זה בכך שהוא משאיל אותם לאחרים. חזרה לגמרא, וראי בנים לבניך שלום על ישראל. אמר רב יהושע בן לוי, כיוון שבנים לבניך, ברגע שאדם מביא נכדים לעולם, שלום על ישראל דלא אתי לידי חליצה ויבום. רבי שמואל בר נחמני אמר, כיוון שבנים לבניך שלום על דייני ישראל דלא אתי לנצויה. לגבי המימות האלו אנחנו הבאנו בשולי הדף של הגמרות שלנו, השס עוזר, צילמנו וחיברנו את דברי המרשה להסביר את שני המימות האלה. אז כל אחד ילמד את המרשה בשולי הדף. זה מדרש דרש רב אלעזר, כמו רב אלעזר, הכוונה לרב אלעזר בן עזאי לפני חכמים וכולי. אנחנו עוברים לדף נון עמוד ב'. יתיב רב יוסף כמדר ואמנונה, ויתיב רב אמנונה וכאמר, כשם שאין, שאין הבנים יורשים אלא מן הקרקע, כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע. עכשיו זה מימרה שהגמרא תבהיר, כי על פני הדברים הם חסרי הבנה, והגמרא שואלת, קודם כל, אב שאלי כולי אמה, זה צעקו, הרימו קול, כולם, דשב יקער הוא דיארתי לבני, מי שמשאיר קרקע אז יש ירושה, דלא שב יקער לא יארתי לבני, כי מה שנאמר כאן, כשם שאין, בשורה שנייה, כשם שאין הבנים יורשים אלא מן הקרקע, אז משמע שאם אין קרקע אז אין ירושה. אז מה קורה אם אדם משאיר הרבה מטלטלים? הבנים לא יורשים אותם? זה ודאי לא נכון. אמר לרב יוסף, רב יוסף נתן מענה לביקורת, לתמיהה הזאת. ודילמה, כתובת בנים דיקרין, כאמר מור. כך רב יוסף פונה לרב אמנונה, אחרי שכולם העלו גבות לדבריו, אז רב יוסף שואל, אולי כבודו, פונה לרב אמנונה, אולי התכוונת לכתובת בנין דיכין. אנחנו נחזור ונסביר את זה תקף. רק עוד קצת בגמרא, אמר לי, אז רב אמנונה הגיב, מור דגב רבה הוא ידע מי כאמינה. אתה, רב יוסף, שאתה אדם גדול, אתה הבנת נכון, למה התכוונתי. אנחנו בשלב הזה נפנה לרשי, שהוא נותן פירוש די מפורט, ובכך נבין מה בסופו של דבר התכוון רב אמנונה. אנחנו נלמד ברשי משורה שלישית, מראש עמוד. דילמה, כתובת בנין דיכין, כמה מור. לפי ששתי תקנות הללו, מה שרב אמנונה הזכיר פה, הוא אומר, ירושת בנים ומזונות בנות. שתי תקנות הללו, שתקנו חכמים בתנאי כתובה, לומדות זו מזו. ובכתובת בנין דיכין תנן, בקשר לדין הזה, שהרשי יפרט עוד מעט, מובא יותר מאוחר לכמן במסכת בפרק מי שהיה נשוי דיין נגבית מן המטלטלין. כשאנחנו מדברים על כתובת בנין דיכין, שהכוונה לכתובת אימן, שבינתיים האב ירש וכשהוא מת הבנים שלה, בפרט כשמדובר, אנחנו מדברים על אדם שהיה נשוי לשתי נשים, ומשתי הנשים אלו היו ילדים, כאן וכאן. אנחנו אומרים, דאין נגבית מן המטלטלין. רבי שמעון אומר, אפילו יש שם נכסים שאין להם אחריות, אינן כלום. נכסים שאין להם אחריות, הכוונה למטלטלין. הם אינם נחשבים עד שיש שם נכסים שיש להם אחריות, מותר, לשון יתר, מעבר, מותר על שתי הכתובות, וכמה קרקע? דינר. שווי דינר של קרקע, מעבר לסכום, לשווי של שתי הכתובות, של אישה א' ואישה ב'. והתם מפרש להלכתה, או לכתובת בנין דיכין דתנן. ועכשיו אנחנו נתחיל להבין על מה מדובר, כי עד עכשיו לא הסברנו כמעט כלום. מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו, ואחר כך מתו, הבעל מת, יתומים של כל אחת מבקשים טובת אימן. כגון, לפני שנתקדם, אנחנו נעזר בתרשים שהוספנו כאן בשוליים. אנחנו רואים בתרשים באמצע שורה ראשונה איש, ומצד אחד אישה א', ומצד שני אישה ב'. ואנחנו נוקטים פה במספרים פשוטים רק כדי להדגים על מה אנחנו מדברים. לאישה א' הייתה לה כתובה ששווה 100, נגיד 100 שקלים. לאישה ב' כתובה שגם שווה 100 שקלים. אצל האישה א' והבעל הולידו שני בנים. זה מה שמופיע במעוין בתרשים שלנו השתיים, במעוין שני יתומים. ואצל האישה השנייה, 10 ילדים. אם הירושה שווה את 200 השקלים האלו בסך הכל, ואין שום דבר אחר בירושה, אז אנחנו לא נוכל להתקדם לדבר על דיני כתובת בנים דקרים. אם יש מותר דינר קרקע, בנוסף לכתובות שהאיש התחייב לשתי נשיו, בנוסף לכך יש גם חתיכת קרקע קטן, יכול להיות קטן מאוד, עד שהוא שווה סך הכל דינר. מעבר לרכוש שמהווה הכתובות האלו, אנחנו נוכל להגיד שדיני ירושה דורייתא, חלוקה שוויונית בין כל הבנים, יחולו על אותו פיסת קרקע. שמה יתקיים דיני ירושה שאומר שחוץ מדיני בכור שהוא מקבל פי שניים, הנכסים של האבא מתחלקים שווה בשווה בין כל הבנים. אז אם יש את המותר דינר קרקע, נוכל אז לחלק את הכתובות שהיו הכתובות, הסכומים האלו שהיו שייכים לכתובות שאישה א', אישה ב', כמו שנגיד עכשיו. אם אישה א' הולידה שני בנים וכתובתה שווה 100, כתובת בנים דקרין אומר שהמאה יתחלק עם בניה בלבד, לא עם הבנים של האישה השנייה. אז אם מדובר באישה שהולידה שני בנים, אז כל אחד יקבל 50 שקלים. האישה השנייה שהולידה 10 בנים והיא הכניסה לנישואין כתובה שווה 100 שקלים, אז המאה שקלים האלו יתחלק בין 10 בנים, אז כל אחד יקבל 10 שקלים. אז רואים הבדל גדול בין כמה יקבלו בני אישה א' מול בני אישה ב'. עכשיו נחזור לרש"י איפה שעצרנו. כגון שכתובת האחת מרובה או שתיהן שוות, אנחנו נקטנו בדוגמה שלנו זה שתיהן שוות, פעמים שבני האחת רבים ובני האחת מועטים. כפי שראינו בדוגמה, שני בנים מאישה אחת ועשרה בנים מאישה שנייה. ואותן המועטים מבקשים כתובת אימן לחלקוה ביניהם. את המאה של הכתובה של אימן, שהמאה יתחלקו רק בין השניים בניה. ובני השנייה יחלקו את כתובת אימן ביניהן, ובין עליהם מכוח תנאי כתובת אימן שכתוב בה. היכולת של הבנים לבוא בחלוקת הירושה כמו שתיארנו, שתיים יחלקו מאה ביניהם ועשרה יחלקו מאה ביניהם, זה מכוח תנאי כתובת אימן שכתוב בה. מה כתוב בכתובה? כתובת בנים דכין דהבין ליחי מנאי, הבנים הזכרים שיוולדו לך ממני, אומר הבעל, כותב בת כתובה, אינו יאותן כסף כתובתך. הם, הבנים שלך, יורשו את הכסף של הכתובה שלך. אם יש מוטל דינר על שתי הכתובות, שתתקיים בו, באותו מוטל דינר שווה פיסת קרקע, שווה מוטל דינר, שווה דינר, שמוטל כוונה הוא נכס מעבר לכתובות שהזכרנו, אז שתקיים בו נחלה דורייתא, הדינר קרקע הזה יתחלק בין 12 הבנים. זה נקרא חלוקה או ירושה דורייתא. אלו נותנים, אז מה יהיה? אלו נותנים כתובת אימן ואלו נותנים כתובת אימן. ואם לאו, אם אין אותו דינר של מותר שהוא מעבר לכתובות, חוקים בשווה למניין גולגלותם דבמקום דמאקרא נחלה דורייתא, במקרה שאנחנו עוקרים נחלה דורייתא, שנחלה דורייתא, אני חוזר ממה שאמרנו מקודם, חלוקה שוויוני בין הבנים, אם עוקרים את זה, לא תיקנו הבן, הבן לא תיקנו האפשרות לחלוקה האי שוויוני של הכתובות, אלא אם כן יש קיום של ירושה דורייתא באותו מסגרת. כעת אנחנו נחזור לתחילת העמוד, דבריו של רב המנונה, עם ההבנה שרכשנו כעת. מה הוא אמר? בשורה שנייה מלמעלה, כשם שם שאין הבנים יורשים אלא מן הקרקע, הכוונה שהבנים יורשים כתובת אימן, זה כתובת בנדיקין, אלא מן הקרקע, הכוונה אלא אם כן יש קרקע נוסף על שווי הכתובות באותו ירושה, אז אפשר לקיים כתובת בנין דיקרים. זה המשמעות של קרקע בעיר, בדינו של רב המנונה. כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע. יש עוד תקנה שלמדנו בעבר, שהאדם שמת, הבנות ניזונות מנכסיו עד שהם תתברגלנה או תלקח לגוברין, עד שהם ינסעו. התקנה הזאת שמאפשר בנות ניזון מהנכסים, זה רק אם היה קרקע. ודין מזונות הבנות פשוט נלמד מבנין דיקן, דינו מתקיים, התקנה הזאת לא מתקיים, אלא אם כן יש קרקע. אנחנו ממשיכים בגמרא. אמר רבי חייא בר יוסף, רב זן מחיתי, מחיתי דעלייה. מה זה רב זן? רש"י כותב, רב זן מחיתי דעלייה, יתומות באו לפניו וטובות מזונות מחיתי דאביהן, שלא היו שם קרקעות אלא מטלטלין, ונתן להם. אנחנו נבהיר את הדבר הזה כעת בהמשך הגמרא. היבא אלוהו, מה שזרב נתן, הוא זן מחיתי דעלייה, מה כוונה של הביטוי דעלייה? אז הגמרא שואלת, אנחנו סימנו את השורות הבאות כשאלה ארוכה. פרנסה אביה, מה זה פרנסה? גביית נדוניה כדי להתחתן. האם על זה מדובר? ומהי עלייה? מה זה חיתי דעלייה? מעילויה דאב, עומד דעתו של אב. הרי אנחנו מדברים על יתומות, אבא שלהם כבר לא איתנו, הוא מת, אבל אנחנו עומדים, מעריכים מה היה האבא הזה נותן לנדוניית בנותיו, כמה הוא היה נותן. אז זה הכוונה עלייה, זה מעילויה, זה השערה, הערכה. וכדי שמואל, דיאמר שמואל, לפרנסה שמין באב. זה מובא לכמן בדף סמכת, כשמדובר בתקצוב מירושה, מעיזבון, לשם חיתון בנות, צריכים לאמוד כמה היה האבא נותן. נדגיש, פרנסה, ורשי אומר את זה, פרנסה אבי לא מזונות היו, אלא פרנסה נדוניה. ולנסה, והיא גביה ממטלטלי. אנחנו נחזור לגמרא. או דומה, הרי אנחנו מנסים להבין מה הכוונה ברב זן מחיתי דליה. הצגנו אפשרות אחת, או דומה, מזוני ממש הווי. ומאי עלייה, זה עלייה, זה כבר לא עניין של עומדת האב, מדברים טובים שנאמרו בעלייה. עלייה זה כמו עליית הבית, קומה שנייה. תיאמר רב יצחק ויוסף, בעלייה התקינו, היה תקנה שתקנו שיהיו בנות ניזונות מן המטלטלין. מקודם הזכרנו בראש עמוד רב אמנונה שדיבר על הזנה של בנות רק מקרקע, וכאן אנחנו מדברים על משהו אחר. אז פשוט תקנו שיהיה כך. נכון, מקודם מזונות הבנות היה רק מקרקע, אבל תקנו שיזונו את הבנות גם ממטלטלין. רשי כותב לקראת סוף השורות הקצרות, עוד יום המזוני ממש, ואף אגב דתנאי כתובה ככתובה. ועכשיו שאנחנו מדברים על תנאי כתובה, אנחנו מדברים גם על מזונות הבנות. אז הדינים האלו שהם נקראים תנאי כתובה ככתובה, ואין נגבית ממטלטלי. למה? לכל אסמכת דשטרי, כשאנחנו מתייחסים למה שכתוב בשטרות, על מה סומכים? הקרקעות היא, לפי שעומדות בעין. רב סבר לה כתקנת עלייה שניזונות אפילו ממטלטלי, והיינו דקמר מחיתי דעלייה. אז עד כאן השאלה, מה כוונת דבריו של רב, שהוא היה זן מחיתי דעלייה? אם מדובר פה בפרנסה, שזה זה באמת נגבית גם ממטלטלין לקראת חתונת הבנות היתומות האלו, או מדובר במזונותן. ואז רב פועל לפי מה שתקנו בעלייה. הגמרא עונה, תשמע, אנחנו סימנו את זה כתשובה ארוכה, תשמע בידי דרבי בנאי אחפה דרבי חייא בר אבא, בידי רבי בנאי האח של רבי חייא, הוו מטלטלין דיאטמי, הוא החזיק במטלטלין שיתומים, עתו לקמי דשמואל, אמלי זיל זון מיילב למזוני וכרב יצחק ביוסף ספירלי, שמה שמזונות שולם גם ממטלטלין, כמו שרבי יצחק בר יוסף אמר. אז זה ניסיון לתת תשובה לשאלה שהעלינו מקודם, א' או דומה ב', אז יוצא כמו ב', הגמרא אבל דוחה, לא. הטעם, מה ששמואל אמר זיל זון לפרנסה הווי, זה עניין של תשלום לקראת נדוניה שנגבית ממטלטלין, ושמואל לטעמי, ושמואל כאן לשיטתו, דאמר שמואל לפרנסה שמין באב, זה מה שהזכרנו מקודם. אמנם לא התייחסנו עד כה לסימון המשולש שמופיע כבר כמה פעמים, ראינו אותו בשני כיוונים, ו אנחנו יותר טוב מאוחר מבכלום, בשוליים למעלה, כתבנו תחת הכותרת נושא, מזונות הבנות, דווקא מקרקע או אפילו ממטלטלים. ובמבנה אנחנו מראים את המשולשים לשני כיוונים, עם השפיץ למטה, שיטות דלא זנים ממטלטלי. עם השפיץ למעלה, זנים ממטלטלי. וכפי שאתם יכולים לראות, גם בשורות הבאות, הרבה משולשים בשני כיוונים. ואנחנו נמשיך בגמרא. הווה עובדה, בנהרדעה, ודון דייני דנהרדעה. כלומר, זנו ממטלטלין. בפומפדיטה, ואגבי רב חנה בר ביזנה, היה מעשה גם בפומפדיטה, והוא גבה ממטלטלין, לשם מזונות הבנות, יתומות. אמר לו רב נחמן, הוא חולק נמרצות, אומר, זילו אהדרו, תחזירו את מה שגביתם, תחזירו ליורשים, ואילו מגבין הלכו להפדניכו מניכו, ואם אתם לא תקשיבו, לא תשתפו איתי פעולה, אני אגבה את בתיכם מכם. רבי עמי ורבסי סבור למזן ממטלטלי. הם חשבו, כן, להזין את הבנות ממטלטלין, ממטלטלין שבירושה. אמר לו רבי אגב ורידי, מילתא דרבי יוחנן וריש לקיש לא עבדו בעובדה. הגדולי עולם האלו, רבי יוחנן וריש לקיש, הם לא פעלו כך לגבות למזונות הבנות ממטלטלין. אתון עבדין בעובדה, אתם, זה מין יוהרה או תעוזה, אתה מעיז כן לגבות במקום שרב יוחנן וריש לקיש לא? רבי אלעזר סבר למזן ממטלטלין, הוא חשב כן. אמר לפניו רבי שמעון בן אליקים, רבי, יודע אני בך שאין מידת הדין אתה עושה אלא מידת רחמנות, שמעיקר הדין לא מזינים ממטלטלין, ואתה רוצה ללכת לפני משועת הדין ולזין ממטלטלין. אלא שמה יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות. יש צד שני למטבע, אל תעשה כך, כי אם תזין ממטלטלין התלמידים יחשבו שכך הדין, כך הלכה, ויקבעו כך לדורות, בזמן שזה לא עיקר הדין. ההוא דעתה לקמד רב יוסף, אמר לו, הוו לה מתמיד אבודיה. היה מקרה של שאלה של מזונות בנות, ורב יוסף אמר, תביאו לה מתמרים שהם על המחצלות, שאלו מחצלות שמניחים תחת עצי דקל שעל המחצלות אלו ייפלו התמרים, ואפשר ככה לאסוף אותם בקלות, אתה רק מקפל את המחצלות כי יש לה את כל התמרים שנפלו עליהם. אבל לענייננו, התמרים הם מטלטלים, אז רב יוסף לכאורה כך הוא אמר, המלא הבאי אילו בעל חוב הווה. אם היה מדובר בבעל חוב ממש, בעל חוב יש לו כוח גבייה יותר מבנות בגביית מזונותיהם. בעל חוב למשל הוא מלווה שהוציא מכיסו, הוא ספג הפסד פוטנציאלי בזה שהוא הלווה כסף למישהו אחר, ויש לו תביעה חזקה, ועד כדי כך שאם מדובר למשל במלווה בשטר, הוא המלווה יכול לגבות גם ממשובדים, אלו קרקעות שהלווה מחר אחרי שהוא לקח את ההלוואה. אם אומר הבאי, אם בא בעל חוב כזה שיש לו כוח לגבות, לפנות אפילו ללקוחות, כי היי גבנה מי הווה יאיב לימו, היית נותן למלווה לגבות מטלטלים? ודאי שלא, ברחוב לא גובה ממטלטלים. רשי כותב, אילו ברחוב הווה, כלומר, אפילו ברחוב, שיפה כוחו לטרוף ממשובדים, אינו גובה ממטלטלין של יתומים. אם האבא של היתומים האלו היה לווה, הוא לווה כסף, עכשיו המלווה בא לירושה לגבות מהיתומים, הוא לא יכול לגבות מהמטלטלין. וזו תגבה למזון הבנות שהוא רק כוחן עצם משובדים. מזון הבנות, בנות לא יכולים לפנות ללקוחות שקנו קרקעות מאביהם, אז הם יש להם פחות כוח גבייה. אז מה פתאום שאתה נותן להם תמרים תמיד ארבודיה? אמר לי רב יוסף ענה, כאילו אתה לא הבנת אותי, דחזיה לבודיה קמינה, תמרים שראויים הם קרובות לזמן הלקיטה. ברשית אתם תראו את המילה לגדור, לגדור זה המילה של, המיוחדת ללקיטת תמרים, כמו יש מסיק בזיתים, קוצר בתבואה, אורה בתאנים. גודר זה המילה ללקיטת או קצירת תמרים. אז מה, למה התכוונתי? אומר רב יוסף, לא תמרים שכבר נפלו, באמת הם מטלטלים ובנות לא גובות אלו מהירושה, אלא תמרים שהם עדיין מחוברים לעצים, רק שהם בשלים. הגמרא ממשיכה לדף נון א', סוף סוף זה גם לא פותר את הבעיה. יש כלל, כל העומד לגזוז כגזוז דמי, אז עדיין דינם כמטלטלין. נכון הם פיזית מחוברים, אבל הם עומדים ליפול, הם בשלים לגמרי, אז הם דינם כמטלטלין. אז רב יוסף שוב פעם מבהיר, דצריכה לדקלה כאמינה, אני הרשיתי גביית תמרים למזון הבנות מתמרים שעדיין צריכים את הדקל, הם לא בשלים עדיין, ומזה ועליהם יש דין קרקע, וממילא אפשר לשלם לצורך מזונות בנות מהם. ההוא יתום ויתומה דעתו לקמי דרבה. נזכיר על פי רשי שנכסיהם היו ביד אפוטרופוס, והם באו לרבה, אמר להו רבה, אלו ליתום בשביל יתומה. רשי כותב, אלו ליתום מזונות יתרים שתיזון אחותו אמו. ממשיך הגמרא, אמרי לי רבנן רבה, והמור הוא דאמר, רבה עצמו אמר, מי מקרקעי ולא מי מטלטלי, בין למזוני, בין לכתובה ובין לפרנסה. וכאן אנחנו מבינים שהבנות יקבלו מהמזונות שהיתומים יקבלו. במילים אחרות, הבנות תיזונה ממטלטלין, וזה נגד מה שידוע כשיטת רבה. אמר להו רבה, ענה להם, אילו רצה שבחה לשמשו, אותו יתום, אם הוא היה צריך שבחה, מי לא יבין עלי, מה, לא היינו מספקים לו, כלומר היינו לוקחים מהירושה, כולל מהמטלטלין, וקונים לו, רוכשים עבורו שבחה. כל שכן החף, כשמדובר באחותו, דעיקה טלתי, כאן אנחנו כאילו מרוויחים שניים, היא גם אחותו, והיא גם תשמש אותו, לא פחות משפחה. תנו רבנן, יש כאן ברייתא, ובו נמצא גם פס, פ, פסים כפולים. תחת הכותרת נושא בשוליים כתבנו מחלוקת תנאים בעניין תשלום מזונות ופרנסה, זה הכוונה לנדוניה, ממטלטלים. במבנה כתבנו, אתם רואים פס כפול, הבלטת נכסים שיש להם אחריות, זה ביטוי שכוונתו קלקע, ונכסים שאין להם אחריות, הכוונה למטלטלים. תנו רבנן, אחד נכסים שיש להם אחריות ואחד נכסים שאין להם אחריות, גם מטלטלים, מוצאים למזון אישה ולבנות, דברי רבי. אז לפי רבי משלמים את המזון, מזונות של של האלמנה ושל בנות הנפטר ממטלטלין. רבי שמעון בן עזר אומר, נכסים שיש להן אחריות, כוונה לקרקע, מוציאים לבנות מן הבנים. אם מדובר בקרקע, מוציאים מן היתומים, מהבנים הזכרים, היורשים, לטובת הבנות, למזונות ולפרנסה. ולבנות מן הבנות, כאן הכוונה לירושה, שהיורשים כאן הם רק נקבות, רק בנות. אז המשפט הזה אומר שנכסים שיש מאחריות, הקרקעות יתחלקו בשווה בין כל הבנות, הקטנות עם הגדולות. רשי אומר בשואבי, ולבנות מן הבנות, מה הכוונה מוציאים? מה הכוונה? לקטנות מן הגדולות. אם אין שם אלה בנות והחזיקו גדולות בנכסים, מוצאים מידם וחולקות בשווה. והחלק המזוני שאין הבנות ניזונות מן הבנות, ושכולן שוות בירושה. אז כאן, כשמדובר בסך הכל רק יורשות, אין שיקולים של מזונות. אנחנו חוזרים לגמרא, ולבנים מן הבנים. אותו דבר, כמו שאמרנו, אם יש רק יורשות, אם יש רק בנים יורשים, אז מוצאים מן הגדולים לחלק שווה עם הקטנים. הגדולים עם הקטנים, הקטנים בשווה. ארבע, ולבנים מן הבנות בנכסים מרובים. כלומר, יש יותר מהצורך המינימלי בירושה, ולכן הבנות שיש להם, נכון, זכאות, רשות לאכול, לקחת למזונותיהם, אבל אם מדובר בנכסים מרובים, מוצאים מן הבנות לצורך הבנים היורשים, אבל לא לבנים מן הבנות בנכסים מועטים. אם זה המצב, נכסים מועטים, אז הבנות הם תרוויחו את המזונות מהנכסים האלו, והבנים ישאלו על הפתחים. כלומר, לא מוצאים לטובת בנים מן הבנות אם מדובר בנכסים מועטים. נכסים שאין להם אחריות מטלטלין, מוצאים לבנים מן הבנים ולבנות מן הבנות. כלומר, אם יש רק יורשים זכרים, אז הם יחלוקו, הם יחלקו את המטלטלין ביניהם, וכמו כן, אם יש רק נקבות, בנות יורשות, ולבנים מן הבנות. אנחנו מדברים פה על מטלטלין, אז הבנות לא יכולות להחזיק במטלטלין בזמן שיש להם אחים שהם היורשים. וכידוע בדיני ירושה, אנחנו רק נגיד מילה כללית, לא משהו ספציפי בעניין מזונות, אבל באופן כללי, אם במקום שיש בן, הבת אינה יורשת. אז אם אנחנו מדברים על מטלטלין, ולפי שיטת רבי שמעון בן אלעזר, מי מטלטלין לא משלמים מזונות, אז לא רוצים מן הבנות לטובת הבנים, אבל לא לבנות מן הבנים, לא לא מוצאים מטלטלין מן הבנות לטובת בנות מן הבנים. ואומרת הגמרא, אף אגב דקיימלן הלכה כרבי מחברו, אם יש מחלוקת רבי ועוד מישהו יחיד נגדו, אנחנו פוסקים בדרך כלל כמו רבי. כאן מה אנחנו ראינו בברייתא? יש רבי ויש מי שעומד מולו, בר פלוטה, רבי שמעון בן אלעזר. אחר הלכה כרבי שמעון אלעזר, כאילו בכל זאת, למרות שיש כלל שבדרך כלל מעדיפים שיטת רבי מעל בר פלוטה שלו, כאן מעדיפים את רבי שמעון בן אלעזר מעל רבי. ובמה מתבטא המחלוקת? ההתייחסות לתשלום מזונות לאישה ולבנות ממטלטלין. לפי רבי כן, ולפי רבי שמעון בן אלעזר לא. אז אומר הגמרא כאן, למרות שבדרך כלל הלכה כרבי מחברו, הכה הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, דאמר רבה, הלכתה ממקרקעי ולא ממטלטלי, בין לכתובה, בין למזוני, בין לפרנסה. עד כאן שיעורנו להיום.